כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
זבובים, אשכול נבו, מספר רודיה קוזלובסקי. זה היה בקיץ האחרון לפני שהחזירו את סיני למצרים. הייתי בן 13 ונסעתי עם ההורים שלי והחברים שלהם לרס בורקה. נדמה לי שזאת הייתה הנסיעה המשפחתית הגדולה האחרונה, אחר כך כבר העדפתי לנסוע עם החברים שלי. בכל אופן, לאחת מהמשפחות שנסעו איתנו בחבורה, היה ילד חולה בשיתוק מוחין. הם הקימו את האוהל שלהם קצת בצד, קצת רחוק מהשאר, ככה שעברו כמה ימים עד שהבחנתי בו בכלל. וגם זה היה לגמרי במקרה. נכנסתי למים לשנרקל ונסחפתי עם הזרם רחוק מדי. הגלים היו גבוהים, מים מלוכים נכנסו לי לתוך השנורקל, והמסכה התמלאה עדים. רציתי לחזור לחוף, אבל לא ידעתי איך. אחרי דקה ארוכה מאוד, איתרתי שביל יציאה חולי שהתפתל בין האלמוגים, וסחיתי בו עד שהגעתי לחוף. שם נחתי קצת, החזרתי את הנשימה שלי לסדרה, הורדתי מעליי את הסנפירים, והתחלתי לצעוד חזרה לכיוון האוהל שלנו. נשבע לעצמי שזו הפעם האחרונה שאני יורד מתחת למים לבד. ואז ראיתי אותו. הוא ישב על כיסא גלגלים, ליד האוהל של המשפחה שלו. היססתי עם לגשת אליו, אבל היה נדמה לי שהוא מחייך אליי, אז סטיתי מקו החוף ופניתי לעברו. כשהתקרבתי, הסתבר שהחיוך היה בעצם אבית בלתי רצונית שהקמה את הפה שלו. אבל זה לא היה העניין. עשרות זבובים ישבו לו על הפנים. היו לו זבובים על השפתיים, על האף, בתוך האף, בתוך האוזניים, על הלחיים, על הצוואר, על הסנטר, על השיער, על המשקפיים מהוות המוזרות שלו. זבובים גדולים, זבובים קטנים, זבובים שלא זזו, זבובים שחיככו את כפות הידיים שלהם בהנאה. איך השאירו אותו ככה? איפה ההורים שלו? התפלתי. תעשה משהו, ביקשו עיניו מאחורי המשקפיים. תציל אותי מהעינוי הזה. גם נעמה יצאה מפיו, כמו של חיה, פצועה. קילפתי מעלה את החולצה שלי והתחלתי לנופף בה בכוח סביב גופו. בתגובה חלק מהזבובים נטשו, וחלק לא. נופפתי גם ביד השנייה ובעטתי ברגליי באוויר קרוב לפניו. עשיתי הכל חוץ מלגעת בו, קפצתי, רקעתי. אפילו נכנסתי לאוהל שלהם והוצאתי משם חתיכת קרטון שנועדה לנפנוף מעל גחלים ונפנפתי בה בחוזקה ליד אורפו, שם נאחזה גרילה עיקשת במיוחד של זבובים. לבסוף, אחרי מאמץ של כמה דקות, הצלחתי להפחית את כמות הזבובים בערך בחצי. ידעתי שברגע שיעזוב אותו הזבובים יחזרו ויכבשו בקלות את פניו. אבל לא הייתה לי ברירה. רציתי להגיע למאהל המרכזי כדי לקרוא לעזרה, להזעיק. אני תכף חוזר, אמרתי לו. הוא לא הנהן לחיוב ולא הנהן לשלילה. היה נדמה לי שאני רואה בעיניים שלו הכרת תודה, אבל גם בזה לא הייתי בטוח. תכף אני חוזר, חזרתי ואמרתי, ושוב תו לא זז בפניו. את הדרך למאהל המרכזי עשיתי בריצה. כפות רגליי לוהטות על החול, אבל עוד לפני שהגעתי לשם, פגשתי בהוריו, שעשו כנראה את דרכם חזרה. האמא החזיקה בחיקה את הילדה החדשה שלהם, הבלונדינית. האבא החזיק שני כיסאות מתקפלים. הבן שלכם, פתחתי בלי שיהוי, הוא שם, לבד, הזבובים. המילים התבלבלו בפי. אנחנו יודעים, אמר האב בקול יציב, בטוח. אין מה לעשות, נהנחה האמא. אי אפשר לעמוד לידו כל היום ולגרש אותם. כן, אבל רציתי למחות, לטבוע, לנפנף בסנפירים. אבל המחאה שלי לא הצליחה להתגבש למילים, לטיעונים סדורים. הייתי בסך הכל בן 13, ועדיין פחדתי קצת ממבוגרים. בכל אופן, תודה על ההתעניינות, אמר האבא, וחידש את הצעידה שלו. יש לה אור רגיש, זה לא בריא לה לעמוד ככה בשמש. התנצלה האמא, החוותה כלפי הילדה הבלונדינית וחלפה על פניי. הילדה הבלונדינית עצמה ישנה, פניה בהירות ויפות. בלילה סיפרתי להורים שלי מה שקרה. הייתי בטוח שהם הזדעקו, שהם השתמשו באותם ביטויים שהם השתמשו כשהייתי עושה משהו שהרתיח אותם. בושה, בושה וחרפה, או הכי גרוע, תעודת עניות. לתדמתי הם נותרו אדישים. יותר מזה, הסתבר שהמחזה לא חדש להם. גם לנופש של החבורה בכנרת בסוכות הילד הזה הגיע. וגם אז הוא ישב על כיסא גלגלים מחוץ לאוהל, והזבובים התנחלו עליו. אני מסכים שזה לא מחזה אסתטי במיוחד, אבא שלי אמר, אבל מה בדיוק הם יכולים לעשות? לעמוד לידו כל היום ולגרש את הזבובים? בעיניי זה דווקא יפה שהם מתעקשים להביא אותו. אמא שלי הוסיפה, הרי הם יכלו להשאיר אותו במעון, אבל הם רוצים שהוא יגדל כמו ילד רגיל. אז למה הם מחביאים אותו? התפרצה מתוכי שאלה בווליום גבוה של בית, לא של סיני. אם זה כל כך יפה ואין להם במה להתבייש, למה הם הקימו את האוהל שלהם רחוק מכולם? כי לקח להם קצת יותר זמן להתארגן. וזה השטח שנשאר להם. אבא שלי פסק. כן? אמא שלי תמכה בו. מזמן לא שמעתי אותה תומכת בו במשהו. זה לגמרי במקרה. עובדה שבכנרת הם היו במיקום מרכזי. שיתוק אחז בי אל מול הטיעונים שלהם שהצטרפו לטיעונים של ההורים שלו. הכל נשמע מאוד הגיוני ומשכנע. ובכל זאת הייתה לי תחושה שעוול נעשה פה. אבא שלי קיבה את אור הנר ואימא שלי אמרה בחושך שזה יפה שאני חושב על אחרים ולא רק על עצמי. ואולי אני אקח את היכולת הזאת ואשטוף מדי פעם את כלי הפלסטיק כמו שהיא מבקשת ממני. כי זה לא הגיוני שהיא בסיני וכל היום היא רק מבשלת ושוטפת כלים אחרינו. למחרת, כשהתעוררנו, הסתבר שבמהלך הלילה הגיעו עוד משפחות רבות מהארץ, ונטו את אוהליהן בחוף. את לא מאמינה, רינה, כל עם ישראל בא להיפרד מסיני. אבא אמר אחרי שסיים את התעמלות הבוקר שלו מחוץ לאוהל.
אוי ואבוי לי.
אמא צקצקה כשיצאה החוצה. באמת כל עם ישראל פה. סניתי שהם דיברו ככה. כאילו שהם בעצמם לא חלק מעם ישראל. אבל לא אמרתי כלום. יצאתי החוצה וסקרתי את החוף במבט ארוך. האוהל של הילד עם הזבובים כבר לא היה בשוליים, אלא ממש במרכזן של שורות האוהלים שגדשו את המפרץ הקטן מהגבעה הקטנה ועד לדיונה. יופי! אמרתי לעצמי. עכשיו כל עם ישראל יראה את הילד הזה, מתענה על כיסא הגלגלים, ובטח מישהו יגיד מילה להורים שלו. באותו יום, כשהשמש התחילה לצלול לכיוון הערים, נכנסתי עם השנורקל ושחיתי שוב עד לנקודה שבה השביל החולי הצר הפריד בין אלמוגי האש הגדולים. אחרי שיצאתי מהמים ויבשתי את עצמי מעט על החוף, חיפשתי את האוהל שלהם. עכשיו כבר לא היה פשוט לאתר אותו, כי הקיפו אותו אוהלים רבים אחרים, אבל ניצוץ שנוצר מפגיעת קרני השמש בברזל של כיסא הגלגלים הראה לי את הדרך. הוא ישב שם, בתוך אותו ריבוע קטן של צל. חיפשתי בעיניו סימן לכך שהוא מזהה אותי, זוכר משהו, ולא מצאתי. על הפנים שלו היו מיליון זבובים, מיליארד. כל עם ישראל חלף כאן מהבוקר חשבתי, ולא עשה כלום. התחלתי במלאכת הגירוש. הפעם הייתי נחוש לגרש את כל הזבובים מפניו, עד האחרון. רציתי לראות את הפנים שלו חלקות, פעם אחת. רציתי להרוויח עבורו כמה שניות של חסד, בלי גירוי. זה לקח המון זמן. השמש כבר התחילה להזיב את פסגות הערים, אבל בסוף הצלחתי. את שלושת הזבובים האחרונים שהיו מתים מסתבר, קילפתי מהלחי שלו באצבעותיי. התרחקתי ממנו מעט כדי לבדוק אם לא חמק ממני זבוב אחד, ובעודי מתרחק, כבר נחתו על אפו ארבעה זבובים חדשים. בזעם חזרתי והיקיתי באוויר שליד אפו בידיים פרוסות עד שהם נכנעו ואפו. אחר כך עמדתי לידו במשך כמה דקות כדי לוודא שאף זבוב לא מעז לחזור. אחר כך התחיל להחשיך וקיוויתי שההורים שלי כבר דואגים לי, אז הבטחתי לילד הזבובים שיחזור למחרת באותה שעה והלכתי ממנו. הייתי שמח לספר שחזרתי למחרת. ולמחורותיים, הייתי שמח לספר שלבסוף פתחתי בשביתת מחאה, אולי אפילו שביתת רעב ליד כיסא הגלגלים של ילד הזבובים, עד שלהוריו לא נותרה ברירה אלא לעמוד משני הצדדים שלו עם כפות דקל ענקיות ולנופף בהן כל היום. אבל האמת חזקה ממני כרגע. באותו ערב, ליד אחד ממעגלי הגיטרות פגשתי ילדה, בת 15, ששיקרתי לה שגם אני בן 15. היא האמינה לי וסיפרה לי שבאשדוד, שם היא גרה, יש כמה בנות שכבר עשו את זה עד הסוף, עם בנים גדולים יותר. היו לה עיניים ירוקות גדולות ואור שוקולד, והיא כל הזמן הלכה עם אותו בגד ים לבן, גם ביום וגם בלילה, ודיברה בקול רם על הציצים שלה, כמה שהם גדולים ויפים. התאהבתי בה מיד, כמובן. וביליתי את הימים הבאים במשחקי שש בש אינסופיים, איתה ועם הבני דודים שלה, מנסה נואשות להרשים אותה. אחר צהריים אחד, הבני דודים שלה נכנסו לים, ונשארנו רק אני והיא, על החוף. השמש הייתה מאחורינו. לא הסתובבתי, אבל תיארתי לעצמי שהיא מזהיבה עכשיו את פסגות הערים. שתקנו. הרגשתי שהאחריות להציל אותנו מהשתיקה מוטלת עליי. יש כאן איזה ילד? אמרתי לה. הוא חולה באיזו מחלה, לא יודע. בכל אופן, ההורים שלו משאירים אותו על כיסא גלגלים מחוץ לאוהל כל היום, וכל הזבובים של סיני באים ומתיישבים לו על הפנים. איזה דוחה, היא אמרה. כן, הסכמתי, והוספתי מגלגל את המילים בפי במהירות, אני הולך אליו מדי פעם ומגרש ממנו את הזבובים. רוצה לבוא איתי לשם? מה עכשיו? היא אמרה ותמנה את רגלי הזופות בחול הרך, כמי שאינה מתכוונת ללכת לשום מקום. לא, נבהלתי, מה פתאום עכשיו? חשבתי יותר מאוחר. מחר. נראה. אולי. היא אמרה וזינקה לפתע ממקומה. אתה בא לים? את הילד עם הזבובים לא ראיתי יותר. הייתי בטוח שהראה אותו ביום האחרון, כשכל החבורה של ההורים שלי תפרק את האוהלים ותתאסף ותעשה את דרכה בשיירה של סוברואים לאילת. תכננתי להטיח בהורים שלו דברים, או לפחות להיפרד ממנו ולהתנצל על שלא קיימתי את ההבטחה שלי. אבל כשהגענו לנקודת הכינוס שלפני היציאה, המשפחה שלו לא הייתה שם. הם עזבו אתמול, אמא שלי הסבירה. הילדה הקטנה חטפה קלקול כאיבה. ומה עם ה... התחלתי לשאול, אבל אבא שלי שינה את הנושא. בן, הוא אמר, תעיף מבט אחרון על החוף, ותזכור טוב טוב את מה שאתה רואה. תוך שנה המצרים מרימים פה בסיס צבאי, וחסל סדר על מוגים ודגים. למה? אני דווקא מאמינה שהם יפתחו פה את התיירות, אמא שלי אמרה. והוא ענה לה, והיא ענתה לו, והם פצחו בוויכוח שנמשך עד אילת, ואולי גם מכביש הערבה, אני לא יודע, כי אחרי יוטבת הנרדמתי. כמה חודשים אחר כך סיני חזרה למצרים, והפכה לנקייה יותר ורגועה יותר. על רס בורקה השתלטו שייך מצרי כחול עיניים ואנטיפט ואשתו הגרמניה. בשנים הראשונות הם הסכימו להכניס ישראלים, אבל אחר כך התחילה אינטיפאדה, והם תלו שלט קרטון קטן שהודיע שהכניסה רק לבעלי דרכון אירופי. האשדודית היפה כיכבה בפנטזיות שלי במשך כמה חודשים, ואז כבר לא הצלחתי לדמיין את הפנים שלה והחלפתי אותה בשרון חזיז. על הילד עם הזבובים לא חשבתי שנים, שנים, אבל פתאום במילואים האחרונים שעשיתי בשכם, אלה שאחריהם ביקשתי לעבור יחידה, נזכרתי בו. ישבתי לבד בבודקה הקטנה שמחפה על המחסום באניוואר, ספרתי כוכבים, הקשבתי לשיחות הקטועות בקשר, ולא ברור לי למה הפנים של הילד הזה צפו לי מול העיניים, והלב שלי התנפח בבת אחת לגודל של הבטיח. אלוהים אדירים, אפילו על הריסים שלו היו זבובים, אפילו בתוך הנחיריים, בתוך האוזניים, ואני הבטחתי לו לבוא. מוזר שלא סיפרתי על הקטע הזה לאף אחד, זמזמה במחשבה. הרי חשפתי בפני העולם דברים מבישים יותר, סודות, שקרים, סטיות, ואת זה משום מה? לא. הבטחתי לעצמי לספר לאשתי כשהחזור הביתה. הרגשתי שזה חיוני שאספר לפחות לה. אבל כשחזרתי, התאומים היו חולים עם חום גבוה, ועשינו משמרות בהשגחה עליהם ולא יצא לנו כמעט לדבר. ואחר כך שכחתי מזה. ואין לי מושג למה נזכרתי בזה דווקא עכשיו. המילואים הרעים האלה היו לפני שנה וחצי, ובכלל התיישבתי מול המקלדת בשביל להכין את המצגת השיווקית לאופטיק לייזר, שמתקיימת מחר על הבוקר, בהשתתפות כל הקודקודים הגדולים של החברה, ויש לי עוד המון עבודה, המון שקפים שלא מוכנים, המון שקפים שצריך לעשות עליהם הגעה, והטקסט הזה, מן הסתם, אני לא אראה אותו לאף אחד. מן הסתם הוא יתאמן בירקתי ההרדיסק שלי, וימשיך לזמזם משם.